אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
איך מעבירים סיוע וסחורות לעזה? עד לא מזמן היו רק כמה דרכים, הצנחות מהאוויר, מסעיות דרך כרם שלום ומעבר רפיח, וכמו שאנחנו כבר יודעים היום, גם מתחת לאדמה במנהרות שחוצות את ציר פילדלפי. אבל בשבועות האחרונים צף עלה דרך מעבר נוספת.
Tonight I'm directing the US military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine and temporary shelters. No US boots will be on the ground.
בהוראת הנשיא האמריקני ביידן נשלחה הספינה הלוגיסטית פרנק אס בסון לים התיכון ועליה ציוד להקמת מזח. בסוף השבוע החלו להעביר סחורות וסיוע הומניטרי דרך הים. מתי בכלל קם הנמל הראשון בעזה? מדוע הרעיון של אי מלאכותי הוא רעיון לא כל כך רע? מי הבכיר הפלסטיני המפתיע שעומד מאחורי היוזמה האמירתית? והאם הרציף הזמני יהפוך לנמל של קבע? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. עינב חלבי, כתבתנו לענייני פלסטינים, שלום.
שלום.
תעשי לנו סדר, מזח צף, מסדרון ימי, נמל חדש, מה קורה עכשיו בחוף של עזה?
אז ההגדרה הכי טובה לתאר את המקום שמקימים בעצם עליו בימים אלה את ברצועת החוף הדרומית של עזה, היא מסדרון ימי ולא נמל חדש. המסדרון הימי בעצם יוקם באופן זמני, כך על פי האמריקאים, ואולי קבוע, אין לדעת. בעצם אנחנו מדברים על תקופה של 60 ימים, הכסף על תחולת הסיוע יגיע מאיחוד האמירויות, התכנון והביצוע הוא אמריקאי, וההבטחה והבידוק הם ישראלים. אין ספק שכיום קיים קושי בהעברת סיוע הומניטרי לרצועת עזה, וזה בעצם הצורך האלמנטרי היחיד בהקמת המסדרון הזה. יש כמה בעיות בהכנסה ובחלוקה של הסיוע, מכיוון שאין גופים שיכולים לחלק אותו, מפני שאנחנו כיום עומדים עם פחות ופחות ארגוני סיוע שפועלים בעזה עצמה, לאור המלחמה וכמובן הסכנות. יחד עם זאת, ארגון הטרור חמאס שדואג רק לעצמו, הוא בוזז וגונב את הסיוע על מנת שאנשיו ישרידו וימשיכו להילחם.
Unfortunately, to date, the UN aid mechanism in Gaza has been woefully unsuccessful because it goes through UNRWA. Aid simply isn't reaching the people who need it because Hamas hijacks it.
וזה בא על חשבון התושבים העזתים שאינם מקבלים שום סיוע. תמונות קשות יוצאות מעזה לעולם, של רעב, ילדים רעבים, במיוחד בחודש רמדאן, שאמור להיות עשיר במאכלים, בארוחות מגוונות. העזתים שצמים לא זוכים לארוחות של האפטר, שמכירים בעולם המוסלמי, לכן זה מגביר את הלחצים והרצון לסייע. כמובן הגיעה היוזמה הזאת של ארצות הברית, ג'ו ביידן, הנשיא האמריקני, שהכריז עליה לפני כשבועיים, וזה באמת יצא לפועל.
אז עוד לפני הרעיון הזה, מאז שצהל התחיל את המערכה בעזה, יש בכלל איפה לאגון סירות? מותר לעזתים בכלל להגיע לחוף?
לא, הנמל שהיה נמצא בעזה הושמד על ידי צהל במהלך המלחמה הנוכחית בנובמבר, האחרון, בין היתר, הושמדה גם האנדרטה המוכרת של המרמרה, שהייתה לסמל לזכר אירועי משט המרמרה, שהגיעה לעזה ב-2010. הכוחות היו נמצאים בנמל בעזה באזורים המזרחיים, והתבצע כיתור מלא באזור של מחנה שתי, וגם באזור הנמל עצמו, משם לעבר מזרח העיר עזה. הכוחות מצאו ממצאים המעידים בעצם על שימוש חמאס למעשה בשטח של הנמל, שלא היה גדול במיוחד, אבל זה הנמל היחיד שהיה בעזה. היו כמה עמדות נונטט בתוך הנמל עצמו, שנמצאו בשטח לצד יחידת, מה שנקרא, יחידת הצפרדיים של אל-קסאם, זה יחידת חיל הים, מה שנקרא, של ארגון הטרור, שמסתבר שהתאמנה באותו נמל, ומשם יצאה בשביעי לאוקטובר לחוף זיקים, וניסו לחדור גם לאשקלון, למקומות נוספים, על רצועת החוף של ישראל. הנמל עזה היה קיים בשכונת היוקרה שנקראת אל רימל בעיר עזה. הוא היה משמש לסירות דייג, גם היה שם בסיס של משטרת החופים הפלסטינית שהחלה לפעול אחרי הסכמי אוסלו. הנמל לפי העזתים שימש כנקודת האור היחידה ברצועה עבור התושבים, שבו החלה להתפתח סצנה כזאת של מסעדות יוקרה, בסטות קטנות לצד שלט ענק כמו במדינות רבות בעולם שרשום עליו I love Gaza, ששימש כנקודת מפגש לתמונות, תיירות פנים, שגם הוא הושמד לאחרונה על ידי צה"ל. זה היה בעצם הנמל של עזה, של העזתים, שהאנשים בעזה היו מאוד שמחים להיות בקרבתו, והיו מלא תמונות משם. ברגע שהוא הושמד, זהו, הוכרז כשטח צבאי, ואין כרגע נמל בעזה.
אז תמקמי אותנו, איפה בערך בחופי עזה הנמל הצף הזה, הרציף הצף הזה נמצא?
המסדרון הימי שיוקם על ידי האמריקאים, יוקם לא בתוך הנמל העזתי שהיה מוכר בעזה, אלא יוקם באזור שנקרא אל ביידד, שזה דרום מערב העיר עזה, קצת דרומית לנמל שהיה לפני כן, והמקום הזה הוא ליד שכונה שנקראת שייח' אג'לין, שהיא בעצם שכונה שמפרידה בין רחוב הראשיד שאנחנו מכירים, כביש החוף של העזתים, והמקום הזה חשוב לציין שהוא תחת שליטה ישראלית מוחלטת. הוא נמצא גם סמוך לכביש 749, שזה הכביש שמחלק את רצועת עזה לשני חלקים, והשליטה הישראלית על מקום כזה היא מאוד מאוד חשובה, ככה היא תבטיח בעצם הגעת הסיוע לידיים טובות ולא לגורמים של חמאס.
כלומר, אם אני ואת יכולות להגיע לחוף של אשקלון ולהשתמש במשקפת, נוכל לראות את ספינת הסיוע האמריקנית מורידה ארגזים למים?
אני חושבת שכן, אפשר לראות, כי מדובר בספינה ענקית יחסית, זה לא ספינות קטנות, בדרך כלל זה ספינה ענקית עם מעל 100 או 200 טונות של סיוע, שכמובן כרגע הסיוע יגיע דרך סירות קטנות לחוף של עזה, מפני שהמסדרון הימי עוד לא הוקם בפועל.
אבל איך זה נעשה בפועל? תנסי לתאר לנו את התהליך מהרגע שחבילת סיוע עולה על הספינה, עד שהיא מגיעה לידיים של אזרח עזתי.
אז כמו שראינו בסוף השבוע, הגיעה כבר ספינה אחת, ספינה ספרדית, פרקה 200 טונות של גם ציוד וגם מזון בחוף של עזה, כהכנה בעצם להקמת המסדרון הימי המדובר, שזה הפיילוט, מה שנקרא, לסיוע הומניטרי שייכנס לעזה. קודם כל, מה שקורה, הספינה מגיעה לנמל של לרנקה בקפריסין, והיא עוברת שם איזשהו בידוק ישראלי, וגם ישראל מודעת לכל הציוד שמאמיסים על הספינה הזאת, והבידוק קורה שם. בסוף השבוע הזה צהל אישר שהספינה הראשונה של הסיוע הגיעה למרחב הימי של רצועת עזה. ציינו גם שהכוחות היו פרוסים, הכוחות שלנו היו פרוסים במקום, בעצם כדי להבטח את האזור. הדגישו את זה באופן חד, שלא מדובר בעצם בהסרה של המצור הישראלי על חופי עזה. הציוד שנאסף על ידי בעצם ארגון סיוע בינלאומי, שמאמיס על הספינה עצמה בעיקר מזון, סירות קטנות הגיעו לרצועת החוף, בהמשך הספינה חוברה לחבלים למים, והציוד פורק ליד פרוסדור נצרים למסעיות החלוקה, וככה בעצם אנחנו הבטחנו שהציוד כן הגיע לידיים עזתיות טובות, שאנחנו רוצים שכן יקבלו, ומנענו גם התלהמות וגם דוחק שאנחנו רואים בתמונות האחרונות מהימים האחרונים. בעצם ככה זה ילך, אבל בגלל שזה ייקח, כמו שאמרתי, משהו כמו 60 יום, אז ככה זה ילך בינתיים, סירות קטנות שיביאו את הסיוע, אבל בהמשך זה יהיה יותר דומה לאיך שנמל טבעי שאנחנו מכירים פועל.
אז ארצות הברית לוקחת על עצמה אחריות ועצמאות לפעול במרחב. יש מי שאומר שאפילו עוקפת את ישראל כגורם מתווך ומגיעה ישירות לעזה. אבל המהלך הזה עוקף גם שחקניות אחרות באזור, מצרים וקטר, ובסיפור של קטר, קטר ממש נלחצה מהעובדה שהיא שוב מוצאת את עצמה בחוץ.
אז קודם כל אי אפשר להגיד שהאמריקאים עוקפים את ישראל. ישראל, אם לא הייתה מאשרת הקמת המסדרון הזה, הוא לא היה מתקיים.
וניסו אפילו לרמוז שראש הממשלה יזם את זה, אבל אנחנו לא יודעים את האמת כולה, כן.
נכון, אבל אני חושבת שיש שיתוף פעולה מלא. אי אפשר להגיד שעוקפים את ישראל בעצם. לאיחוד האמירויות, שהיא שחקן עכשיו מאוד חשוב בעולם הערבי, יש כאן גם איזשהו חלק נכבד. את היוזמה למסדרון הימי הזה להעברת הסיוע, מוביל בעצם מוחמד אחלן. איש הפתח שהוגלה לאיחוד האמירויות, שאבו מאזן גילה שהוא בעצם זומם להחליפו. מהמקורות שדיברתי איתם, הבנו שישראל אפשרה לאיחוד האמירויות להתחיל מיד בהעברת הסיוע המוניטרי דרך קפריסין, ודחלן שהוגלה לאיחוד האמירויות, והיום הוא היועץ המיוחד של מוחמד בן זייד, יורש העצר של אבו דאבי. דחלן בעצם תיאם עם חמאס את כל המהלכים, הוא היה מחויב לידע את חמאס, כי חמאס יכול גם להילחם ביוזמה מהסוג הזה, ולפני חודש דחלן, שנפגש עם כמה גורמים מחמאס, תיאם איתם את המהלך, איחוד האמירויות ביקשה גם את שיתוף הפעולה של ארצות הברית, ועוד 5 מדינות אירופאיות, ולמעשה ככה הגענו לשילוב הזה של ארצות הברית, איחוד האמירויות, וגם דחלן שהוא עזתי במקור הוא מחאן יונס, אז זה מאוד גם חשוב לעזתים שתהיה דמות כזאת, וכאן בעצם כשיש לנו את קטר מחוץ למשחק הזה, קטר לא שותפה להצנחות, קטר היא לא שותפה כרגע למסדרון ההומניטרי הזה, היא נתפסת כיום ברחוב העזתי כגורם שמסייע להנהגה של חמאס בלבד, וזה אני חושבת טוב מאוד לישראל. הניתוק הזה של קטר מרצועת עזה ביום שאחרי יביא רק טוב.
קבלת סחורות וסיוע מהעולם דרך הים אולי מעלה זיכרונות נוסטלגיים אצל חלק מתושבי הרצועה. מהי ההיסטוריה הימית של עזה, ולאן נעלם הרעיון של אי מלאכותי? תכף נמשיך, אבל קודם יש לנו המלצה חמה עבורכם לעקוב אחרינו, לדרג אותנו ולהגיב לנו בספוטיפיי ואפל פודקאסט.
אם מסתכלים על עזה המודרנית, אז יש לה דימוי של עיר נמל, יש לה גישה אל הים, בהרבה תקופות הגישה הזאת היא קריטית לכלכלה של העיר, אבל אף פעם אין בה נמל של ממש. אפשר לקרוא לה ככה, אבל אולי צריך להוסיף את הסייג שהיא עיר נמל ללא נמל.
זה דוקטור דותן הלוי.
אני היסטוריון של המזרח התיכון המודרני, ואני עמית פוסט-דוקטורט באקדמיית פולונסקי במכון ון ליר.
הוא לוקח אותנו אחורה בזמן לתקופה שבעזה לא היו רקטות וקלאצ'ים, אולי רק חרבות וגרזנים.
אז אם נלך הרבה אחורה, אז בתקופות הקלאסיות, יוונית, רומית, ביזנטית, אז יש לעזה כמו אגף ימי, זאת אומרת, כמו חלק של העיר שבנוי ממש על גבי החוף, חלק מהתקופות קוראים לו מיומס, והוא משמש בעת העתיקה נמל חשוב, לפעמים נמל קריטי באזור הזה, והמוצא אפילו של דרך הבסמים, מהתקופה הרומית, מהתקופה הביזנטית, אל הים התיכון. אבל אחרי הכיבושים האסלאמיים, מהמאה השביעית ואילך, כמעט עד העת המודרנית, עזה די מתרחקת מהחוף, למעשה כשאנחנו מגיעים למאה ה-19 ולתחילת המאה ה-20, אז עזה היא בכלל לא עיר שיושבת על החוף, היא למעשה יושבת בערך 3 קילומטר מזרחה, ובינה ובין הים מפרידות דיונות, בערך 3 קילומטר של דיונות, וזה יהיה רק בתקופת המנדט הבריטי, שעזה תתקרב מחדש אל הים, קודם כל דרך הבנייה של שכונה על גבי החולות, שכונה מפורסמת, קוראים לה שכונת ארימל, ואחרי 48, ואחרי היצירה של רצועת עזה, וכמה של מחנות פליטים שבחלקם סמוכים לחוף, אז כבר תתקרב הרבה יותר לחוף. אבל לפני כן, במאה ה-19 לסחר הימי יש חשיבות מאוד גדולה, כי אז היא מוציאה הרבה תפועה לשווקים באירופה, אבל היא לא עושה את זה באמצעות נמל, אלא זו תקופה של ספינות קיטור, זה ספינות גדולות שעוגנות בלב ים, למעשה מה שמנהל את ההכנסה והוצאה של סחורות, זה סירות משוטים קטנות, שנעות בין החוף של עזה ובין הספינות האלה שעוגנות בלב ים, מכיוון שחוף הים של עזה הוא חוף ים רדוד וחולי, המדרגה החולית הזאת נמשכת עמוק אל תוך הים, ולכן ספינות יכולות לעגון רק במרחק, וצריך סירות משוטים שיעבירו את הסחורות הלוך וחזור. Life returns slowly to normal in Gaza under the Israeli occupation. Arab inhabitants accept the situation philosophically. But at Shuk al-Arish, there has been much under...
כשאנחנו מתקדמים לתקופת מלחמת ששת הימים, ישראל כובשת את עזה ואת סיני, מה קורה אז לגישה לים?
בתוך עזה עצמה, ישראל בשנת 72 מנסה לספק איזשהו מקור תעסוקה שמחזיק מעמד זמן קצר. ישראל מנסה, או אולי יותר נכון הממשל הצבאי, זה איזושהי יוזמה של הממשל הצבאי בעזה, להפוך את עזה לטרמינל מלט עבור ישראל, כדי לספק איזשהו מקור תעסוקה. אפילו בשנות ה-70 המפעל הזה שדי קשל, אפילו היה לו איזשהו מין סוג של זיכרון ויזואלי, כי אחת מספינות המלט האלה שקעה בים ונשארה אל מול החופים של עזה כמעין איזושהי אנדרטה כזאת של ספינה תקועה, חציה בתוך המים וחציה באוויר. וישראל עשתה בשביל זה, בנתה מין שני מזכים דרומית לעיר עזה, באזור שייח אג'לין, או מה שלאחר מכן יהיה בהתנחלות נצרים. אבל הנמל המרכזי שישראל תכננה כאיזשהו פרויקט באמת גדול של נמל בדרום מזרח הים התיכון, היה אמור להיות בעיר ימית. About 250 kilometers north of Sharm el-Sheikh is the town of Yamit. Yamit was established shortly after the Six-Day War of 1967 as an outpost in the Sinai. A few kilometers away from Yamit is one of these sites. אבל זה היה בעצם חלק מהפרויקט הגדול של היצירה של העיר ימית, זה היה אמור להיות המרכז התעסוקתי והכלכלי הגדול של דרום הארץ, אבל כמובן אחרי הסכם השלום עם מצרים והנסיגה מסיני, אז הפרויקט הזה ניטש. Mr. President, Your Excellencies, ladies and gentlemen, what we are doing today is more than signing an agreement, it is a revolution.
בעצם הרעיון של נמל אמיתי בעזה מתחיל להתגבש בשנות ה-90, את הסכמי אוסלו, מה מוחלט ומה קורה בשטח באותן שנים של מסע ומתן?
נכון, אז באמת השיחות באוסלו ולאחר מכן הסכמי אוסלו בפעם הראשונה יוזמים נמל אמיתי, וכאן באמת יש הבדל בין הדברים שדיברנו עליהם שהם יותר בגדר גישה לים שהייתה בשנים הקודמות, לבין משהו שהוא נמל שממש אמור לקבל כמויות גדולות של מכולות, ולמעשה אמור לייצר נכס אסטרטגי כלכלי פלסטיני. כבר ב-94 מתחילים לדבר על האפשרות הזו, אבל זה ייקח רק עד שנת 99 עד שיהיו תוכניות של ממש ומימון של המדינות התורמות, ולמעשה רק בשנת 99 מתחילים לעבוד על זה. אבל גם כאן ההיסטוריה של זה היא מאוד מאוד קצרה, מכיוון שאחרי שאינתיפאדת אל-אקצא פורסת בשנת 2000, אז באוקטובר 2000 ישראל מפציצה את התשתיות הראשוניות האלה שנבנו לנמל בתגובה ללינץ' ברמאללה ולרצח של שני חיילי מילואים שם. ולמעשה מאז הנמל העתידי הזה שהיה אמור לקום חרב ולא עומד. צריך לומר שבזמן שהתוכניות האלה היו כל הזמן ברקע, למעשה הרשות הפלסטינית משנת 94 החלה להקים את הנמל הקטן יותר, שאותו אולי המאזינות מאזינים מכירים מתמונות, שזה יותר נמל דייגים קטן. באותו אתר עתיק שבו ישראל אז בנתה את הרציפים בשנות ה-70, אז הרשות הפלסטינית בין שנת 94 ל-97 בונה מין רציף דייגים במקום שהוא אמור להיות בסיס למשמר החופים של המשטרה הפלסטינית, שעל גבי האתר הזה אמור לקום בעתיד הנמל הגדול, אבל כאמור הנמל הגדול הזה לא קם, ומה שנשאר עד המלחמה הנוכחית זה רק אותו נמל דייגים. Yesterday, Hamas leader Ismail Haniyeh talked with reporters following the announcement of results of the Palestinian elections. The Hamas party won a majority of the seats in the Palestinian parliament.
In the name of Allah, the merciful, the compassionate, we would like to express to our heroic Palestinian people our thanks for engaging in these elections in a way that reflected...
כמה שנים אחר כך, גם חמאס עולה לשלטון, מה המדיניות של ישראל בנוגע לגישה הימית לעזה, לסחר הימי, לחופש הימי מאותן שנים?
נכון, אז האמת שהרעיון להקים שוב את הנמל הזה, אחרי שהאינתיפאדה השנייה קצת שוכחת, הוא שוב עולה בשנת 2005, אבל כמו שאת אומרת, נכון, חמאס זוכה בבחירות לפרלמנט, לאחר מכן תופס את השלטון בכוח ברצועת עזה, ולמעשה מ-2007 והלאה, ישראל שמכריזה על רצועת עזה כישות עוינת, מכילה סגר מלא על עזה, שהוא סגר ביבשה וגם באוויר וגם בים, ומבחינת ישראל הגישה הימית לעזה לא קיימת בכלל, זאת אומרת ישראל לא מתירה בכלל יציאה או כניסה לעזה מהים, ישראל מתירה גם, אמורה להתיר דייג במרחב של 12 מייל ימי מהחוף, תחת תנאי הסגר ישראל מגבילה את הגישה הימית בכלל, לתשעה מייל, אחר מכן לשישה מייל, בחלק מהתקופות לשלושה מייל, וזאת למעשה מדיניות שנמשכת ב-16 שנה של מדיניות הסגר.
תנסה רק להמחיש לנו מה זה אומר, כשדייג עזתי יוצא מחופי עזה, מנסה להגיע כמה שיותר רחוק, מה קורה לו בסביבות, בוא נגיד, 10 מייל מהחוף?
באופן כללי אין דבר כזה דייג חופשי, זאת אומרת, דייגים ברצועת עזה, ברוב המקומות שהם נמצאים, הם רואים את ספינות חיל הים איפשהו באופק, והם מתקרבים יותר מדי, אז יש את הפרוטוקול של צהל לאיך להרחיק אותם, זאת אומרת, המצב הוא לא מצב של דייג חופשי, ובאמת מאז 2007 והלאה, הכמות של הדייגים, או שבכלל של הענף הזה בתוך רצועת עזה, הוא בצלילה חופשית, אז באופן כללי, הוא גם על ייצוא, גם על גישה לים, גם על לתקן את הספינות, הכל ביחד ייצר מצב שהענף הזה כמעט וקרס בתוך רצועת עזה.
This wasn't a love boat. This was a hate boat. These weren't pacifists, they weren't peace activists. These were violent supporters of terrorism. We have a right to inspect cargo heading into Gaza. Humanitarian and other goods can go in, and weapons and war material cannot.
אז דיברנו על השייט יוצא, אבל בוא נדבר גם על שייט נכנס, ואירוע מרמרה ב-2010 הוא אירוע מאוד מאוד מרכזי. אולי נחזור אליו וקצת נזכיר מה קרה שם.
נכון, אז בעצם מאז 2007, הסגר שישראל מטילה, הרצועת הזה הוא סגר מאוד הדוק. בתוך הסיפור הזה היו כמה ניסיונות למעשה לפרוץ את הסגר מבחוץ, ובכמה פעמים בודדות ישראל למעשה אחרי 2007 כן התירה לספינות סיוע להגיע מבחוץ. המבצע הגדול ביותר היה של האונייה מאבי מרמרה שיצאה מטורקיה. כשחיל הים ביקש לעצור את הספינה הזאת, אז כוחות צהל הותקפו על הספינה, ומשם זה הפך להיות עימות באש, והיו שם הרוגים בקרב האנשים שהיו שם על הספינה, וזה יצר קודם כל משבר דיפלומטי בין ישראל ובין טורקיה, אבל במבט על זה גם שינה את המדיניות הישראלית, למעשה המדיניות המאוד מאוד הרמטית שבין 2007 ל-2010, ישראל שינתה אותה אחרי אירוע מרמרה, ולמעשה הפכה את המנגנון, במקום לאסור הכנסה של הכל, למעט רשימת מוצרים מותרת, אז ישראל למעשה קבעה שהיא תייצר את רשימת המוצרים האסורים, אבל למעט זה רוב הסחורות שיבקשו להכניס אותם לרצועת עזה יוכנסו, אז בהקשר הזה האירוע הזה היה לו, הוא היה שינוי מהותי בתוך איך המדיניות של הסגר התנהלה. לאורך כל התקופה הזו, היו יוזמות שונות שבעצם צפו ועלו לגבי איך לייצר מעקף של הסוגיה הזאת, אז יוזמה אחת הייתה באמת יוזמה שמערבת את קפריסין, כאיזשהו אתר שבו ייבדקו הספינות שאמורות להגיע לעזה, ולאחר מכן הם יגיעו לשם ויוכלו להגון בים, הייתה את היוזמה, יוזמה מפורסמת של ישראל קץ לאימייל אחותי אל מול חופי עזה, בעצם דרכים שונות ליצור איזשהו מעקף לשאלה של איך לגשת אל עזה מהים, ביחד עם בעצם שמירה של הבידוד שלה מישראל, זאת אומרת, נקודת המוצא הייתה שישראל נמצאת בתהליך של להתנתק מרצועת עזה, ובעצם גישה מהים יכולה לסייע לה באופן הזה.
יש כאן באי, נמל פרטי, מתקני התפלה, מערכת לייצור חשמל, בעצם מערכת שלמה שאפשר להקים, מערכת אזרחית, זה לא מיועד למגורים, מתחת יש ים, אפשר לחפור מנהרות. האי הזה הוא אי בינלאומי שיספק שירותים אזרחיים לעזה.
אז הרעיון הזה המפורסם של אימייל החוטי שהזכרת, של ישראל כץ, זה רעיון בכלל פרקטי? מה בעצם החשיבה שעומדת מאחורי זה, כפי שאמרת, כדי לייצר מה שנקרא win-win? אז למה זה לא צלח גם?
אז אני יודע שלרעיון הזה של אימייל החוטי יש כלפיו המון ביקורת מתוך הנימוקים של פגיעה בסביבה ושל צורך הכלכלי בדבר כזה. זאת אומרת, מי שמסתכל על זה מבחוץ, רואה מצב שבו יש את הטריטוריה הפלסטינית תחת שליטת חמאס ברצועת עזה ויש את מדינת ישראל. הסוגיה הפוליטית בין שתי הישויות האלה לא יכולה להיפטר, אז מוצאים לה פתרונות טכניים בחוץ, אבל הפתרונות הטכניים האלה הם קודם כל מאוד מאוד יקרים, הפגיעה שלהם בסביבה היא ענקית, בשעה שפתרון פוליטי בין שתי המדינות יכול, כן, יכול להיות הרבה יותר יעיל עבור שני הצדדים. צריך באמת אולי לעשות כאן את ההפרדה בין גישה לים, שגישה לים יכולה לבוא בכל מיני אופנים, בין היתר כמו האופן שהאמריקאים יצרים כעת, בתור איזשהו משהו אד הוק שפשוט יכול להכניס ולהוציא סחורות מתוך עזה ואל עזה, ויש נמל, נמל הוא לא רק דבר טכני, הוא לא רק גישה לים, אלא הוא גם, נמל הוא גם נכס אסטרטגי, זאת אומרת, ברגע שיש נמל, אם יהיה נמל יום אחד ברצועת עזה, הדבר הזה הוא יהיה דבר אסטרטגי, מכיוון שזה אומר שיהיה יכולת פיתוח כלכלי ברצועת עזה, זה אומר שדבר הזה לא יישאר ברצועת עזה, זה יהיה באיזשהו אופן ייצור חיבור כלכלי גם בין רצועת עזה לבין הגדה המערבית, יכול להיות שבין רצועת עזה לגדה המערבית, ובין ירדן שיכולה לקבל סחורות מהים דרך עזה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מדברים על נמל, אנחנו מדברים כאן כבר על שינוי אסטרטגי משמעותי, לא לחינם נמל, זה מה שנידון בהסכמי אוסלו, מכיוון שהסכמי אוסלו דיברו על לייצר יכולת עמידה כלכלית של הרשות הפלסטינית.
לסיכום, אתה חושב שנמל אמיתי בעזה יכול לשנות את מאזן הכוחות?
לחלוטין. נמל אמיתי שיאפשר לפלסטינים לקבל סחורות ישירות. אגב, גם באוסלו לא דובר על זה שזה יהיה לחלוטין ללא פיקוח של ישראל. דובר על זה שזה סחורות ייבדקו בנמל אשדוד ואז יעברו לעזה, אבל אני חושב שבהחלט נמל הוא יכול לאפשר לפלסטינים יכולת עמידה כלכלית בעצמם, להקטין את התלות בישראל, לייצר מחדש חיבור כלכלי הכרחי בין עזה לבין הגדה המערבית, לתרום לשיקום של עזה בסוף המלחמה. זה לא יכול להיעשות כפתרון טכני, הדבר הזה צריך להיות במסגרת פתרון פוליטי, כדי להבטיח שהנמל הזה אחרי שהוא יוקם, הוא גם ישמר לאורך זמן, והוא גם ישרת את האינטרסים, גם הכלכליים וגם הביטחוניים וגם הפוליטיים של שני הצדדים.
דוקטור דותן הלוי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
חלבי, בחזרה אלייך לקראת סיום, האם נפתח כאן מסדרון ימי שיסלול את הדרך לנמל אמיתי על חופי עזה, או שבתום המלחמה המצופים יעלו לספינות, המלאכים האמריקנים ירימו עוגן, והסטטוס קוו שעד לפני המלחמה ישוב על כנו.
כמובן, הכל יהיה תלוי בהתאם למה שיקרה ביום שאחרי המלחמה, מי ישלוט ברצועת עזה, אם החמאס יתמוטט באופן סופי וסביר להניח שזה מה שיקרה, הרשות הפלסטינית כמובן כבר משנסת מותניים, כבר מונה ראש ממשלה פלסטיני חדש שיטפל בשיקום רצועת עזה אחרי המלחמה. אני חושבת שהאמריקאים והשותפות האמרטים ירצו, כן ישמחו להשאיר להם את המסדרון, להפעיל אותו למטרות של השיקום וחיזוק הכלכלה הפלסטינית ביום שאחרי המלחמה.
עינב חלבי, תודה רבה לך.
תודה.
ועד כאן כותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו. אנחנו נשמח לקרוא את הכותרת, אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה בנייד וברכב. בינתיים בואו להזין לפרק נוסף על ההרס העצום והלא מדובר בגולן ובגליל עקב מתקפות הטילים הנרחבות והבלתי פוסקות של חיזבאללה. חפשו את הפרק המחיר של המלחמה השקטה בצפון. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דודוב. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.